יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.
ערב טוב לכולם. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לזכות הבחורים שיחזרו בעזרת השם בשלום הביתה במהרה, גלעד בן בת גלים, יעקב נפתלי בן רחל ואייל בן איריס שורה. לפני 200 שנה היה בפולין מנהיג ענק בשם החוזה מלובלין, יעקב יצחק הורוביץ. היו לו חסידים בכל פולין, כתב הרבה דברי תורה, מאוד מקורי. ופעם החוזה היה צריך לצאת איזה שליחות מחוץ לעיר, לנסוע למקום רחוק. החוזה הודיע לגבאים, לאלה שמסדרים לו את הסיורים, שהוא צריך לצאת מחוץ לעיר, שיש לו פגישה. כל בני הקהילות מסביב ששמעו את זה, מאוד מאוד התרגשו. הרבי יוצא לדרך, הוא לא יצא הרבה. הרבי יצא מהעיר, יעבור אצלנו בעיר, יעבור בעיירות, יעבור בקהילות. אז הכינו לו קבלות פנים מפוארות. הכינו סחרו עולמות, הכינו התוועדויות, הכינו הרבה אוכל. אמרו, החוזה יעבור דרכנו, זה כבר הזדמנות. הוא יישב, הוא ידבר, הוא יברך אותנו, יגיד מילה טובה. מאוד התכוננו. ברגע האחרון, שעתיים לפני שהוא יצא לדרך, הוא החליט לא לנסוע, מאיזושהי סיבה. החליט להישאר בבית. אבל הוא לא יכול לבטל את המסע, מחכים לו. אז הוא קרא לתלמיד הנאמן שלו, לתלמיד הכי קרוב אליו, ואמר לו, אתה תיסע במקומי, ותיפגש שם עם מי שצריך להיפגש. התלמיד עולה על העגלה של הרבי, עם הנהג, עם העגלון הוותיק, 30 שנה, העגלון של הרבי, ויוצא לדרך. והעגלה יוצאת מלובלין, ומתחילה לנסוע בדרכים הראשיות, וכל הדרך מחכים אנשים. הם בטוחים שזה החוזה עובר כאן. הם לא הכירו אותו באופן אישי. הם רק יודעים שהוא עובר החוזה, וזה העגלה שלו. אז סחבו את העגלה פנימה לתוך העיירה, והכניסו אותו לאולמות שהכינו, והתלמיד מה הוא יעשה? הוא צריך לשחק את המשחק. הוא לא יאכזב את האנשים. הם כבר הכינו פירות, הכינו אבטיח, חתכון, ומה הוא יגיד? הרבי ביטל? אז הוא יורד ואומר דברי תורה כמו הרבי, ולוחץ ידיים לאנשים כמו הרבי, ומקבל נשיקות בידיים כמו הרבי, ועושה את העבודה ומברך כמו הרבי. כשהוא חוזר חזרה, הוא מספר לחוזה את כל הכבוד שהוא קיבל. שואל אותו החוזה, תגיד לי את האמת, איך הרגשת? איך הרגשתי עם הכבוד הזה של רבי, רבי ליום אחד פתאום, שככה אלפי אנשים מקבלים אותך ולוחצים עליך ומבקשים ברכות? אז התלמיד אומר, רבי, אני אגיד את האמת. ברגע הראשון הרגשתי לא נוח. זה לא מתאים, מי אני, מה אני, רציתי שיעזבו אותי. אבל אחרי רגע הבנתי שהם מכבדים את הרבי, הם לא מכבדים אותי. הם חושבים שאני הרבי. אז אמרתי, תנו עוד כבוד, עוד כבוד, לרבי מגיע כל כך הרבה, אין סוף כמה מגיע לו. אנחנו בפרשת קורח, אבל הראש והלב נמצאים שבועיים קדימה. הערב, בעוד שבועיים, ליל ג' ותמוז, יום ההסתלקות ה-20 של הרבי מלובביץ'. והראש כבר נמצא שם. והפעם אנחנו רוצים לדבר על הרבי. אנחנו כל פעם מדברים על התורה של הרבי. אנחנו לומדים אותו דרך האור שלו, דרך מה, השפע שהוא השפיע לנו. אבל אנחנו רוצים לדבר היום על המנהיגות של הרבי מלובביץ'. כל העולם שואל. כל אדם שאתה פוגש אותו, תמיד שואלים את אותה השאלה. איך אדם אחד הצליח כל כך? איך אדם אחד הצליח לסחוף אחריו כל כך הרבה אנשים? מכל הסוגים. אשכנזים וספרדים וחסידים ואפילו ליטאים וצעירים ומבוגרים ואנשים ונשים. הרבי סחף אחריו מכל הסוגים ומכל המינים. אבל מה שיותר מעניין, זה לא זה שהרבי סחף אחריו, כי יש הרבה אנשים קריזמטיים בעולם. הייחודיות של הרבי זה הנאמנות של החסידים אליו. זה שאלפי אנשים יוצאים עם תינוק בן שנה, שנתיים, לשליחות, בסוף העולם, בסיביר, בתאילנד, באפריקה, בלי חינוך, בלי מזון, בלי תשתיות, בלי תנאים מינימליים לילדים, יוצאים במסירות נפש כי הרבי ציווה. הרבי יצר נאמנות מדהימה להנהגה שלו. ואנחנו רוצים באמת לדבר על הסוד של המנהיגות של הרבי, אם אפשר בכלל להתבטא ככה בצורה גשמית, הסוד של המנהיגות של הרבי, אם אפשר משהו ללמוד מהמנהיגות שלו. איך הוא הדביק אליו, איך הוא חיבר אליו כל כך הרבה אנשים. וזה מתאים לפרשת השבוע, כי הפרשה היא פרשה של מנהיגות. משה רבינו יוצא לקרב חייו. הוא יוצא לקרב מול גדולי האויבים שלו. מי זה גדול האויבים של משה? לא. קורח זה האויב הקטן. קורח, אתה יודע, זה אויב נפל. זה, אתה יודע, זה אלה שעושים פוטש כאלה, שתוך שעתיים אתה מחסל את הפוטש. היום עולה, מחר יורד. האויב האמיתי של קורח, של משה רבינו, זה דתן ואבירם. דתן ואבירם רודפים את משה, ולכן אמרתי שטוב שבאת, כי דתן ואבירם רודפים את משה מהגיל של הבית ספר. כשהוא היה נער צעיר, בן 12 או בן 18 או בן 20 או בן 24, לפי כל הדעות במדרשים, דתן ואבירם יוצאים למלחמה נגדו, והם לא עוזבים אותו. בכל צומת של משה רבינו בחיים, פתאום צצים מולו אנשים. מי זה אנשים? דתן ואבירם. מפריעים לו, מתנכלים לו, מסיתים נגדו. זה מדהים, התורה לא אומרת את זה במפורש, התורה רק רומזת על זה. אבל אנחנו נראה היום דרך המדרש, את כל המקומות שהתורה זורקת רמזים, בכל צומת מכריע בחיים של משה רבינו, קמים מולו אנשים, שני אנשים, דתן ואבירם, ולוחמים נגדו. ושמים לו רגליים, ומסיתים נגדו. והשבוע הזה מגיע לשיא, משה רבינו עולה מולם ראש בראש. וזה מדהים לראות איך משה מתמודד איתם. איך משה מנסה לפרק את המרד. וזה מדהים, אנחנו נלמד מפה הרבה מאוד על מנהיגות. והעיקר העיקרים, מה שיהיה בסוף השיעור, אנחנו נלמד הוראה שנוגעת לכל אחד מאיתנו. מהרבי לומד על המנהיגות של כל אחד, כי כל אחד מאיתנו הוא מנהיג בבית, במשפחה. כל אחד מאיתנו רוצה שהילדים יקשיבו לו, שהילדים יאהבו אותו, שהילדים יהיו מחוברים אליו, שהילדים יעריכו אותו. והרבי לומד מפה מהנושא הזה הוראה מדהימה על המנהיגות של כל אחד, על הכוחות שיש לכל אחד מאיתנו להנהיג ולהוביל אחריו ולסחוף אחריו. אוקיי, קורח היה בן דוד ראשון של משה רבינו. משה היה בן אמרם, קורח היה בן יצהר, האח השני. עכשיו, כמו כל בני דודים, יש ציפייה שכולנו נלך יחד לאותו מקום, כולנו נגדל יחד, ככה זה במשפחה. קורח ציפה שהוא ומשה יהיו באותה רמה, היו בערך באותו גיל. אבל חלומות לחוד ומציאות לחוד. פתאום משה ואהרון מתחילים להמריא. משה הופך להיות להמריא. משה הופך להיות מנהיג עם ישראל, אהרון הופך להיות הכהן הגדול, הילדים של אהרון מקבלים את הכהונה, וקורח, הוא נשאר בלי כלום, נשאר מאחורה. קורח, אני אומר, נשאר בלי כלום, חודש, חודשיים, שלושה, קורח סובל את זה, עד שפתאום קורה משהו שמוציא את קורח משלבתו. פתאום קורה משהו שגורם לקורח לאבד את הראש ולצאת למרד, לפוטש נגד משה רבינו. והשאלה הראשונה בפרשה שעליה מדברים כל המפרשים, רש"י ואבן עזרא והרמב"ן, כל אחד בתורו, זו השאלה הראשונה בפסוק א' בפרשה. מה קרה פתאום? הרי משה מנהיג את העם כבר שנים ממצרים. אהרון, כהן גדול, כבר כמה חודשים. הילדים שלו כהנים כבר כמה חודשים. מה קרה פתאום? מה היה הטריגר שלחץ על ההדק והדליק את כל המרד הזה? זו השאלה הראשונה שהמפרשים מדברים עליה בפרשה. אבן עזרא אומר שמה שקרה זה לקיחת הכהונה מידי הבכורות. בעם ישראל היה מעמד לבכורות. כולם ידעו שהבכורות זה משהו אחר. בעם ישראל היו 22 אלף בכורות, וכולם ידעו שהם צריכים לעבוד במשכן, שהם האנשים המובחרים. זו הייתה התוכנית. פתאום ביום בהיר, אחרי שמקימים את המשכן, משה מגיע ואומר, קיבלתי הוראה חדשה מהקדוש ברוך הוא. עדכון, לא מה שחשבתם. חשבתם שהבכורות יעבדו במשכן, יש עדכון. בגלל שהם היו שותפים בחטא העגל, הם לא יעבדו במשכן. מי יעבוד במשכן? הבני דודים שלי, שבט לוי, השבט שממנו באתי, הם מקבלים את כל הכבוד, את כל התפקיד. אומר אבן עזרא, זה עשה את הפיצוץ. פה באו אנשים ואמרו, חבר'ה, אני לא הייתי אומר את זה אם זה לא היה כתוב במפרשים, משה בדאי. משה עובד עלינו. יש פה בן אדם שפשוט משתלט עלינו. את הסתרר עלינו גם הסתרר? יושב פה בן אדם שמספר לנו סיפורים. הקדוש ברוך הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בסופו של דבר הכל תמיד מגיע למשפחה שלו. למה? מה פתאום? אז כך אומר אבן עזרא, מה שקרה זה הסיפור של לקיחת הכהונה מידי הבכורות. פה קמו על עם ישראל כל הבכורות, זה היה חתיכת חונטה, חתיכת מעמד, איך התורה אומרת, 250 נשיאי העדה, קריאי מועד אנשי שם, כולם היו בכורות, הם קמים ואומרים למשה, רב לך. עד כאן. מה? קורח אומר, אבן עזרא היה רק אחד מהבכורים. בסך הכל היה יותר קולני מכולם. אבל הוא, נכון, אבל היות שהוא גם היה בכור, אז הוא הצטרף אליהם, והוא רק היה יותר קולני מהם. כך אומר אבן עזרא, זה המילים שלו. למרות שהוא היה לוי, בסך הכל הוא קיבל את הלוויה, אבל הוא אומר, היות שהוא היה בכור, הוא יצא להגן על המעמד של הבכורים. כך אומר אבן עזרא, בואו נקרא אותו. ויקח קורח בן יצהר ודתן ואבירם בני ראובן, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, רב לכם. חבר'ה, משה ואהרון, הם אומרים להם במילים ברורות, הגזמתם. די! כל העדה כולם קדושים, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה זה כל העדה כולם קדושים? אם הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר, הוא יכול לדבר איתנו. למה הוא צריך אתכם? למה צריך את הממוצע הזה לעבור דרך משה ואהרון? אם הקדוש ברוך הוא רוצה להעביר הוראות, שידבר איתנו. אומר אבן עזרא, זה הדבר היה, מה קרה? מה קרה פתאום עכשיו באמצע ספר במדבר? למה זה לא קרה לפני שבועיים או לפני חודש? אומר אבן עזרא, זה הדבר היה, כאשר נתחלפו הבכורים ונבדלו הלווים. משה לוקח, מפטר את הבכורים, מכניס את הבני דודים שלו, את הלוויים. כי חשבו ישראל שמשה עשה מדעתו לתת גדולה לבני לוי שהם ממשפחתו. גם קורח בכור היה, שאלת מה הסיפור של קורח, אומר אבן עזרא, הוא בסך הכל לחם את המלחמה של הבכורים, כי גם הוא היה בכור היה. וגם אלה 250 נשיאי העדה אנשי שם, גם הם היו בכורים. פירוש יפה. משה מפטר מעמד שלם, ליגה שלמה בעם ישראל, ואת מי מכניס במקומם? את המשפחה שלו. זה נראה לא טוב, זה מריח לא טוב. מה הבעיה עם הפירוש הזה? שואל הרמב"ן, אז למה הסיפור מופיע פה? איפה מינו את הבכורים? בפרשת במדבר. אז היינו צריכים לקרוא על זה בפרשת נשא. למה התורה שמרה את זה עד פה, עד אחרי סיפור המרגלים? לכן אומר הרמב"ן פירוש מאוד מאוד חזק. לא זה הסיפור, לא מה שאומר אבן עזרא. הסיפור היה המרגלים. הרמב"ן אומר דבר כל כך הגיוני. הוא אומר קורח, כמו שאתה שאלת, זה מאוד דחוק לפי אבן עזרא. מה קורח פתאום בעניין? קורח תמיד כעס. אולי צריך סיבות. הוא רצה מעמד, הוא רצה תפקיד, הוא רואה את הבני דודים שלו מתקדמים והוא נשאר מאחורה, הוא תמיד כעס. אבל עד היום, הידיים שלו היו כבולות. כי הוא ידע שאף אחד לא יקשיב לו. העם היה מאוהב במשה רבינו. מה משה לא עשה בשבילם? הוציא אותם ממצרים, נתן להם את התורה, הוריד להם את המן. הכל הוא עשה. חטא העגל, אומר הרמב"ן. במקום שמשה יזרוק אותם לכל הרוחות, הוא מתנפל 40 יום ו-40 לילה, מתחנן שהקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. אם קורח היה אומר מילה, אומר הרמב"ן, הם היו סוקלים אותו. היו אומרים לו, אתה תתחיל עם משה? השתגעת? אז במשך שנה קורח כעס וכעס, אבל היה צריך לחיות עם זה. מה יעשה? אף אחד לא יקשיב לו מול משה. עד שקרה חטא המרגלים. מה קרה בחטא המרגלים? משה בעצם גמר איתם. מה הוא אמר? במדבר הזה יפלו פגריכם, כולם ימותו במדבר הזה, אף אחד לא ייכנס לארץ. אז גמרנו, אז נגמרה כל הנאמנות שלהם למשה. אנחנו הולכים למות פה. לא ניכנס לארץ. בשביל מה יצאנו ממצרים? משה כבר הפך להיות השם. הוא עבד עלינו, הוציא אותנו למדבר. לא הולך להביא אותנו לארץ ישראל. הוא גם לא התפלל עליהם יותר מדי, בסך הכל, אחרי חטא המרגלים. למה יאמרו מצרים? עליהם הוא לא סינגר. אז משה הפך להיות השם בכל הסיפור. וזה היה רגע מצוין בשביל קורח. אם כולם כועסים, אם כולם ממורמרים, אם כולם מרגישים שמשה בסופו של דבר בגד בהם, אז זה ההזדמנות לעלות עליו. אז קורח הולך ומדליק את הניצוץ. מדליק את הניצוץ של המרד, ואומר את הפסוק הזה, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. די עם זה! די עם זה ששני אנשים שומעים את הקדוש ברוך הוא. תפסיקו! אם הקדוש ברוך הוא רוצה, ידבר איתנו ישירות. בואו נקרא את הרמב"ן. אומר הרמב"ן מתחילת הפרשה, הדבר היה אחרי חטא המרגלים, ולכן הוא מופיע אצלנו בפרשה. ולפני זה, קורח לא היה יכול להסיט את העם כנגד משה. כיוון שהיו אוהבים את משה כנפשם, ואילו היה אדם מורד על משה, היו סוקלים אותו. אולם כאשר חטאו המרגלים, ונגזר על העם שימותו במדבר, אז הייתה נפש העם מרה, והיו אומרים כי יבואו להם מדברי משה תקלות. וכשאדם עצוב ומיואש, אז אפשר להדליק מרד. ואז מצא קורח מקום לחלוק על משה. אם כן, זה הרמב"ן ואבן עזרא, מה היה הטריגר? מה היה הניצוץ שהדליק את האש? אומר הרמב"ן, חטא המרגלים, הייאוש של העם, זה גרם להם להיכנס למרד כנגד משה. קורח היה אדם חרוץ, והוא יוצא למלחמה. הוא הולך מבית לבית, הוא מארגן חוגי בית, הוא יושב עם אנשים, הוא עומד בבית הכנסת, בישיבה, מסית נגד משה, מדבר נגדו. הסיסמה היא, משה משקר. הקדוש ברוך הוא לא מתגלה אליו, הקדוש ברוך הוא לא מצווה אותו כלום. הוא עומד וממציא דברים, ובעצם מסתרר עלינו, משליט את עצמו עלינו. התורה מדגישה שלקורח היו עוזרים. עוזרים שאולי היו מוצלחים ממנו. איך הפסוק הראשון שקראנו קודם, ויקח קורח בן יצהר ודתן ואבירם בני ראובן. מה הסיפור של דתן ואבירם? מה הם רוצים ממשה? קורח אני מבין, הוא בן דוד, הוא מקנה, הוא משבט לוי, יש לו חשבונות. מה דתן ואבירם בני ראובן נכנסו לסיפור הזה? אמר על מפרג אומר דבר מדהים. נקרא אותו מבפנים בגבורות השם פרק י"ט. הוא אומר שכאשר הנשמות של משה ואהרון היו צריכים לרדת למטה, הייתה שערה בשמיים. הסתרה אחרה לא הייתה מוכנה. איתי לבטו. מה פתאום שמשה ירד למטה? אם משה ירד למטה, הוא ינצח את הרע. הוא יכניס את עם ישראל לארץ, תהיה גאולה נצחית. גמרנו, כבר לא יהיה מקום לסתרה אחרה יותר. ליצר הרע לא תהיה עבודה. ואז הגיעו איתם להסדר. הגיעו עם הסתרה אחרה להסכם, שרק בגללו היא הסכימה שמשה ואהרון ירדו למטה. ההסכם היה שכנגד משה ואהרון ירדו שני אנשים גדולים לעולם הזה. ושני האנשים האלה ילחמו במשה ואהרון. בכל מקום שמשה ואהרון ינסו לשים אצבע, הם יפריעו, הם יציסו נגדם, הם ידברו נגדם, הם ימרדו בהם, הם יפריעו למשה ואהרון לעשות את העבודה שלהם. זה היה התנאי היחיד שבגללו משה ואהרון ירדו למטה. בואו נקרא, בגבורות השם פרק י"ט. כאשר זכו ישראל לשני אנשים נבדלים מכלל ישראל, והם משה ואהרון, הנה זה לעומת זה, היו שני אנשים נבדלים לרע, מתנגדים תמיד למשה ותורתו. זה מתחיל כבר במצרים. משה נער צעיר, בן 12, בן 20, הרבה דעות במדרש, הוא יוצא לרחוב. עד היום הוא היה בבית של פרעה, מוגן, הוא לא ידע מה קורה ברחוב. הוא יוצא החוצה. הוא רואה איש מצרי מכה איש יהודי. הלב שלו נחמר. ואיפן כה וכה. הוא מסתכל ימינה ושמאלה, אף אחד לא מסתכל, הוא הולך והורג את המצרי. בין אם הוא חנק אותו, בין אם הוא הוציא את שם המפורש, הורג את המצרי. מה הוא יעשה עכשיו עם... מה הוא יעשה עכשיו עם הגופה? משה רבינו מסתכל שאף אחד לא רואה, חופר בור באדמה, מכניס את הגופה פנימה, מכסה בחול, ולא ידע, אף אחד לא יודע מה היה. למחרת משה יוצא שוב מיהרמו, הוא רואה שני עברים ניצים. הוא רואה שני אנשים יהודים רבים. משה ניגש ושואל, למה אתה קרעך? למה אתה מרביץ? פותח עליו אחד מהם פה, ואומר למשה, על הרגני אתה אומר כאשר הרגת את המצרי? אהה, בטח תהרוג אותי כמו שהרגת אתמול את האיש המצרי. משה נהיה חיוור. אכן נודע הדבר. חשבתי שאף אחד לא יודע, מסתבר שהזוג הזה יודע. והזוג הזה לא היה סתם זוג. זה היה דתן ואבירם. כולם ידעו שיש להם פיות גדולים, שהם אנשים מסוכנים, שאין להם גבולות. ומשה נכנס ללחץ. והתורה ממשיכה וישמע פרעה. אומר רש"י, איך פתאום פרעה שמע? הם מלשים. דתן ואבירם לא מתבלבלים. הם הולכים ומלשינים על משה רבינו שהוא הרג את המצרי, הם רוצים להביא על משה גזר דין מוות, כשהוא נער צעיר. משה לא מוצא לעצמו מקום ובורח ממצרים. הוא עוזב את מצרים ל-40, ל-60 שנה, לפי כל הדעות במפרשים, עד גיל 80. עד גיל 80 הוא לא במצרים, בכל השנים הקשות של השיעבוד ועבודת פרך, משה לא שם. למה? כי הוא פוחד מדתן ואבירם, הוא פוחד מעל שנה שלהם. אחרי, בגיל 80, בסנה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תחזור למצרים. למה? כי מתו האנשים המבקשים את נפשך. אומר הקדוש ברוך הוא, האנשים שרודפים אחריך, שהקדישו את החיים לפגוע בך, מתו. מי הם? אומרת הגמרא בנדרים דף ט', דתן ואבירם. מה זה מתו? הם ירדו מנכסיהם, אני חשוב כמת. כבר אין להם השפעה. עכשיו, גם אם הם ילכו לעיתונאים, גם אם הם ילכו למלך, אף אחד לא יספור אותם, אין להם כסף, אף אחד לא מקשיב להם. זאת אומרת, האנשים המבקשים את נפשך, זה דתן ואבירם. אנשים שהקדישו את החיים ללחום במשה. חולפות שנים, משה מוציא את עם ישראל למצרים. יוצאים אל המדבר הגדול, עם ענק, מיליוני אנשים, אנשים, נשים וטף, צריכים לחיות במדבר. ואין אוכל. נגמר האוכל. האוכל שיוציאו ממצרים מספיק לחודש, והוא נגמר. מה נאכל? העם מתחיל לפקוד, לצעוק, מה נעשה במדבר בשמש? איך נחיה בלי אוכל? משה רבינו מתפלל לקדוש ברוך הוא, וקורא נס. יורד מן מן השמיים. יורד לחם מן השמיים. משה נותן להם את הלחם ומבקש מהם בקשה קטנה. תגמרו את הלחם באותו יום. אל תותירו למחר. ללחם הזה יש תאריך תפוגה. הוא טוב ליום אחד. בלילה, בסוף היום, הלחם הזה מבאיש, מסריח, מעלה תולעים. תתפטרו ממנו. כולם מקשיבים לו. למה לא? הוא נתן לנו מן, מהשמיים, בלי עבודה, טעים. למה שלא נקשיב? מי לא מקשיב? שניים, דתן ואבירם, אנשים אומרת התורה. שני אנשים משאירים לכם למחר. למה? ככה. כי אם משה אמר דבר אחד, אנחנו נעשה הפוך. זה דתן ואבירם. חולפת עוד שנה. קורא הסיפור עם המרגלים. עם ישראל בדרך לארץ, כבר ארוזים עם הקיטבגים לצאת לכיוון ארץ ישראל, נשאר להם בסך הכל 11 יום מחורב, 11 יום להגיע לארץ, הם כבר עומדים קרוב מאוד. ואז חוזרים המרגלים ואומרים, אי אפשר לעלות. שערי הארץ נעולים, לא ייתנו לנו להיכנס, חזק הוא ממנו, גדולה עלינו המשימה הזאת. שרבינו נבל, הוא רואה את העם בוכה. אנשים מתקבצים באוהלים, ליל תשעה באב, יושבים ובוכים איש איש באוהל, לאן ילך, מה יהיה איתנו? משה נבהל מאוד, הוא מנסה לאסוף את השברים, הוא מנסה להתחנן לאנשים, בואו, קומו, בואו נמשיך לארץ ישראל. ואז קמים מולו שניים, ואומרים באופן ברור, ניתנה ראש ונשובה מצרימה. לא רק שלא נלך לארץ, אנחנו אפילו לא נשאר במדבר. הם הולכים ומסיתים את העם נגד משימת החיים של משה, הוצאת עם ישראל ממצרים, הם מעודדים את העם לחזור חזרה. הם פוגעים בנקודה הכי רגישה של משה רבינו. וזה שוב דתן ואבירם. אם כן, בשלושה סיבובים אנחנו כבר רואים אותם מול משה. במצרים כשהוא נער צעיר, במן במדבר, ועכשיו לפני הכניסה לארץ, חטא המרגלים, הם עומדים מול משה. ואחרי כל הסיבובים האלה, כמו תמיד, סוף סוף, מגיעים לדו קרב ישיר. כמה זמן אפשר ללכת סחור סחור, לדבר עם אנשים מאחורי הגב של משה? היה ברור שסוף סוף שני הכוחות האלו, הזה והלעומת זה, יצטרכו להיפגש ראש בראש. וזה קורה אצלנו בפרשה, בפרשת קורח. כשקורח מסית נגד משה, דתן ואבירם מהר מצטרפים אליו, לא רק מצטרפים, לוקחים את המושכות, מובילים את הקרב נגד משה רבינו. זה מדהים לראות. וכאן כל כך מסקרן לראות איך משה מטפל בהם. כשהם סוף סוף עולים מולו ראש בראש, לא מאחורי הגב, לא עם אנשים אחרים, כשהם מתייצבים מולו, מה הוא עושה איתם? איך הוא מתמודד איתם? זה הנושא המרכזי של השיעור שלנו. איך משה רבינו מטפל, מתמודד עם דתן ואבירם. התורה מספרת שמשה רבינו מכנס את העם לאוהל מועד בבוקר כדי לעשות את ההתערבות, את מבחן המחתות. בואו נראה, אתם תדליקו אש, אנחנו נדליק אש, נראה עם מי השם, בוקר וידע יודע השם את אשר לא, עם מי השם, את מי הוא מקריב אליו. ואז פתאום הקדוש ברוך הוא מתערב. שעד בוקר, רוב העם מכונה סביב אוהל מועד, הקדוש ברוך הוא מתערב בשיחה. בפעם הראשונה מתחילת הפרשה שהקדוש ברוך הוא מתגלה ומדבר. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תעזוב את המשכן, תעזוב את אוהל מועד, ולך לנחלת ראובן. שם בנחלת ראובן, במרכז, יש את האוהל של דתן ואבירם, לך לשם. מה תעשה שם? תרחיק את האנשים האלה. תרחיק את כל מי שעומד סביב האוהל של דתן ואבירם, כי הולך לקרות אסון. הולך לקרות דבר נורא, אז שכולם יתרחקו שלא יהיו בפיצוץ של המטען חבלה שם. וכאן התורה מספרת דבר מדהים. איך משה מקיים את הציווי, כמו שאמרנו, פעם ראשונה הוא אמור להיפגש עם דתן ואבירם, פנים אל פנים. בואו נראה איך הוא מקיים את הציווי. מובא מספר 3. דבר אל העדה לאמור. העלו מסביב למשכן קורח דתן ואבירם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח את האנשים ותרחיק אותם מדתן ואבירם. מה עושה משה בפועל? ויקם משה, ממשיכה התורה, וילך אל דתן ואבירם. הוא הולך לדתן ואבירם. בשביל מה הוא הולך אליהם? הקדוש ברוך הוא שלח אותו בשביל המטרה ההפוכה, להרחיק את האנשים מדתן ואבירם. למה הוא הולך לדתן ואבירם? מה הוא רוצה לעשות שם? רש"י אומר, ויקה משה כסבור שישאו לו פנים. מה רש"י מתכוון? לכאורה, בפשטות, רש"י רוצה לומר שמשה עושה ניסיון אחרון. משה אוהב ישראל היה. למרות שזה דתן ואבירם, הוא אוהב אותם. אז הוא עושה ניסיון אחרון לדבר איתם. באמת, יש פרשנות כזאת. ככה כתוב בגמרא, במערשה, הגמרא בסנהדרין ק"י אומרת, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת. מחלוקת לא צריכים לשמר. מחלוקת צריך לנסות להפסיק. ראיתי פירוש של החתם סופר שהוא אומר, מה זה אין מחזיקים במחלוקת, שבמחלוקת לא הולכים אחרי חזקה. בכל הדינים בתורה הולכים אחרי חזקה. אם האדם הוחזק כשקרן, כגנב, כמשחק בקוביה, לא צריכים לבדוק אחריו. אם הוא מוחזק ככזה, הוא כזה. במחלוקת לא מחזיקים. אין חזקה שהאיש הזה בא על מחלוקת, ולכן לא צריך להתעסק איתו. לא, צריך תמיד לנסות, אולי ירחם. אולי הפעם הוא יחזור בתשובה, אולי הוא יפסיק עם המחלוקת שלו, לנסות לשכנע אותו, לעורר אותו להפסיק. אומר המערשה, הלך משה בעצמו לדבר עם דברי ריצוי. אז זה אולי מה שרש"י מתכוון, שמשה מחליט מעצמו ללכת לדבר איתם. בתנחומא כתוב, עד שהלך והתרה בהם, משה לא הולך לרצות אותם, אלא להתרות בהם, כי לפני שמענישים מישהו צריך להתרות אותו. אלו פירושים יפים. אלו פירושים יפים מאוד. אבל מה הבעיה? שהם לא כתובים בתורה. בתורה כתוב, ויקה משה וילך אל דתן ואבירם. וילכו אחריו זקני ישראל. לא כתוב שהוא דיבר איתם. כתוב שהוא רק הלך אליהם. הוא לא דיבר איתם שום דבר. ומעבר לזה, וזו הקושייה העיקרית, משה לא יכול להיות יותר טוב מהקדוש ברוך הוא. הוא לא יכול להיות יותר נחמד מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת לשם כדי להרחיק אנשים מדתן ואבירם. מה פתאום הוא מחליט ללכת אל דתן ואבירם? מה פתאום הוא מחליט ללכת לדבר איתם כדברי המפרשים האלו? הקדוש ברוך הוא ציווה אותו לעשות את ההפך הגמור. איך הוא יכול להיות יותר נחמד וללכת ולדבר עם האנשים? לכן אומר הרבי רעיון עצום. רעיון שהוא תמצית המנהיגות ותמצית התפקיד של נשיא ישראל. משה שומע מהקדוש ברוך הוא שהולך לקרות אסון. הקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, תרחיק את האנשים כי הולך להיות שם פיצוץ. והלב שלו נקרא. הוא חושב על דתן ואבירם, על זה שהם עוד רגע ייפלו באדמה. ימותו במיטה משונה שלא מת באדם מעולם, לא לפני זה ולא אחרי זה. והלב הרחום שלו נקרא. והוא רוצה לעזור להם. אבל אין לו איך. הקדוש ברוך הוא אסר עליו. הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תרחיק את האנשים. הוא לא יכול לדבר עם דתן ואבירם, הידיים שלו כבולות. אבל מצד שני, הלב שלו לא נותן לו. הוא חס עליהם, הוא מרחם עליהם, על בני המשפחות, אנשים ימותו, משפחות שלמות ימותו. אז מה משה עושה? הוא עולה על רעיון מקורי. משה הולך לאוהל שלו, נכנס לחדר השינה. מצד ימין יש את הארון, ארון בגדים של חדר שינה. בארון, במדף האמצעי, תולות הגלימות של הראשון לציון. משה בוחר את הגלימה הכי יפה, הכחולה עם האיתורי זהב. מלמעלה הוא מוריד את המצנפת של הראשון לציון. ויקם משה! ויקם זה תנועה של התרוממות, תנועה של התנשאות. הוא לובש את הבגדים האלו, וככה הוא הולך לדתן ואבירם. ככה הרי רש"י כתב אצל אברהם אבינו. ויקם שדה עפרון, אומר רש"י, מה זה ויקם שדה? איך השדה קם? תקומה הייתה לו, שיצא מיד אדיוט ליד מלך. השדה התרומם. קודם זה היה שדה של עפרון. עכשיו זה נהיה השדה של אברהם אבינו. מערת המכפלה, בכל הדורות אלפי אנשים, אלפי שנים אנשים יבואו לשם לחברון. משה רבינו קם, הוא מזדקף בתנועה של התנשאות. הוא לובש את הבגדים האלה של הראשון לציון, והולך אל דתן ואבירם. הוא מקווה שאם הם יראו אותו, אז יישאו לו פנים. הוא לא מדבר איתם כי אסור לו. אבל הוא עושה ניסיון אחרון, ניסיון נואש ממש. אולי הוא יפתח להם את הלב. אולי המראה הזה של הרב הראשי כשנכנס לאולם, אנחנו מכירים את המראה הזה, שהראשון לציון נכנס לאולם ועשרת אלפים איש קמים על הרגליים. אז נחשוב שהראשון לציון הוא משה רבינו. שמתחת הגלימה עומד משה רבינו. והוא עובר ככה מולם, מול דתן ואבירם, הוא מקווה שבלי לדבר, כי הקדוש ברוך הוא אסר עליו, אולי ירחם. אולי משהו יקרה ברגע האחרון, והם יתעוררו ויגידו למשה, משה תעצור, בוא נעצור את המשחק הזה. למה משה עושה את זה? אנשים רדפו אותו 60-70 שנה, הלשינו עליו לפרעו, העמידו אותו בסכנת חיים. בגלל האנשים האלה הוא בורח לעשרות שנים ממצרים, הוא לא נמצא עם האחים שלו בכל שנות העבדות. למה הוא הולך להציל אותם? למה הוא מתאמץ כל כך בשבילם? כי זה מנהיג. זה נשיא ישראל. נשיא נותן את החיים שלו לציבור. בשלב שהוא מתמנה לנשיא, הוא מוותר על הכל. הוא מוותר על הרצונות שלו, הוא מוותר על המציאות שלו, הוא מוותר על הכבוד שלו, הוא מוותר על החלומות שלו. הוא מוותר על הכל ונותן את עצמו לציבור. זה משה רבינו. פגעתם בי, עשיתם לי. אני פה בשבילכם. אני פה בשביל לקדם אתכם, בשביל להביא אתכם למקום יותר טוב, להיות ראש בני ישראל. אז איזה מקום יש לכל המריבות ולכל האגואים הקטנים? משה רבינו מראה בדמות שלו, מה זה מנהיג אמיתי? מנהיג זה אדם שנותן את עצמו, נותן את כל מה שיש לו בשביל הציבור. והאמת היא שמשה כבר עשה את זה, ובצורה הכי מדהימה שיש. חטא העגל. עם ישראל מורד בקדוש ברוך הוא. משה רבינו עזב אותם בסך הכל לשש שעות. עזב אותם ל-40 יום, אבל איחר בשש שעות. שש שעות הוא לא הגיע. קצת סבלנות, תמתינו. הם, חגיגה, חופש. לוקחים כסף וזהב, מביאים מהאוהלים, זורקים לתוך האש, יוצא עגל זהב, הנה העגל הזה, ויצא העגל הזה, אלה אלוקיך ישראל, יש לנו אלוקים חדש. שש שעות. עד כדי כך אתם לא נאמנים? אדם אחר היה אומר, אם זה האנשים, אין לי מלדבר. שילכו לכל הרוחות, אני לא צריך להתעסק איתם. מה אומר משה? משה מתייצב מול הקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, אם תישא חטאתם, בסדר, טוב מאוד. אבל אם אין, אם אתה לא הולך למחול להם, מחי נינה בספריך אשר כתבת. תמחוק גם אותי יחד איתם. כי אני לא מוצא לעצמי חיים בלעדיהם. אני הולך איתם יחד, אני מסרתי את עצמי להם, אני איתם דבר אחד. אם אתה לא הולך להציל אותם, אז גם אני לא רוצה לחיות. אין לי בשביל מה לחיות בעולם הזה. אין לי מציאות בלעדי החסידים, בלעדי האנשים. לפני 25 שנה, היה בחב"ד איזשהו אירוע לא נעים. ליד 770, ליד בית המדרש של הרבי, הבניין הסמוך, הוא נקרא ספריית חב"ד העולמית. זו ספרייה עם כתבי יד, עם ספרים מאוד מאוד עתיקים, בני מאות שנים. הרכוש שם שווה מיליוני דולרים. זה אחת הספריות היהודיות הכי גדולות בעולם. עוד הרבי הקודם אסף לשם את הספרים, באבות אבותיו, באורך כל הדורות אספו ספרים. וכשהגיעו לאמריקה, אז הקימו שם את הספרייה. בשנת 85, הספרן שאחראי לספרייה, מגלה משהו מוזר. נדמה לו שנעלמים ספרים. ספרים יקרים, כתבי יד, הוא מכיר את המקומות, הוא יודע איפה הם עמדו, נעלמים, לא נמצאים. התקינו מצלמות, וגילו שמישהו גונב ספרים. מישהו נכנס בלילות, בערבים, מישהו שיש לו מפתח, ומוציא ספרים מהספרייה. מה היה? זה היה קרוב משפחה של הרבי. הרבי הקודם, שהוא הקים את הספרייה, והרכוש היה שייך לו, היו לו שתי בנות. בת אחת זה הרבנית חיימושקה, אשתו של הרבי, ואחותה שהיה לה קרוב משפחה, שהוא לקח את הספרים. הטענה שלו הייתה שהוא יורש. הספרייה שייכת לרבי הקודם. לרבי הקודם יש שתי בנות, בת אחת זה רבנית חיה מושקה, מגיע לה 50%, והוא מגיע לו 50% השניים. זה נודע לרבי, והרבי טען שמה פתאום הוא לא צודק. למה הוא לא צודק? כי הרכוש של הרבי הוא רכוש ציבורי, הוא לא רכוש אישי. הרבי הוא אדם ציבורי. גם הרכוש שלו שייך לחסידים, שייך לכלל ישראל. הוויכוח הזה, הוויכוח הכלכלי הזה, התגלגל מהר לבית משפט, הוא אותו אדם טען שמה פתאום הוא תובע את הרכוש, ירושה, מגיע לו 50%, הרבי התנגד וטען שזה שייך לאגודת חב"ד, זה רכוש ציבורי, והשופט היה צריך להכריע אם כך או כך. רגע השיא של המשפט היה, כשבאו לחקור או לראיין או לתשאל את הרבנית חיה מושקה. בעצם הגיבור המרכזי של המשפט היה הרבנית חיה מושקה. היא היורשת, הרבי הוא רק חתן. הרבנית חיה מושקה היא הבת של הרבי הקודם. היא היורשת. והיא הייתה צריכה לומר את דעתה. האם היא סוברת שהרכוש הזה הוא רכוש ציבורי, או שרכוש פרטי שמגיע לה בתור בת? אם הוא מגיע לה בתור בת, יש לה אחות שגם לה מגיע 50%. היא כבר הייתה אישה מבוגרת, בת 80 וכמה, היה לה קשה ללכת, אז היא לא הלכה לבית המשפט, אלא כל הסוללה של עורכי הדין, היו שם מעורכי הדין היהודים הטובים באמריקה. כל הסוללה הזאת באה אליה הביתה, אל הבית של הרבי והרבנית, הרבי לא היה בבית באותה שעה. באו וישבו מולה, מול הרבנית, ודיברו איתה, והם שמו על השולחן את השאלה. במילים ברורות, האם את חושבת שהרכוש של הספרייה שייך לך ולאחותך, או ששייך לציבור? והרבנית ענתה כמה מילים מדהימות, וכאן במילים האלה נמצאת כל התפיסה של היהדות על מנהיגות. הרבנית אמרה, הרבי והספרים שייכים לחסידים. גם הרבי וגם הרכוש שלו, הכל שייך לחסידים. למה? כי זה מנהיג. ברגע שמנהיג מקבל על עצמו את עול ההנהגה, הוא מאבד את המציאות שלו. הוא מפסיק להיות עני. אין לו משפחה ואין לו ילדים ואין לו חלומות ואין לו קריירות ואין לו שאיפות. כל החיים שלו נהיים משרת ציבור. הוא צריך להוביל את העם למקום טוב יותר. להיות ראש של העם שמוביל אותו למקום יותר טוב. אז מה זה אני והרכוש שלי? הכל מתבטל. הכל נהיה חלק מהציבור. אולי מי שאמר את זה הכי טוב, זה דוד המלך, בגמרא בברכות. דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא בקשה מאוד מאוד נרגשת. הוא אומר, ריבונו של עולם, שמרה נפשי כי חסיד אני. תשמור עליי כי אני חסיד. דוד המלך עבר כל כך הרבה צרות. הילד שלו בגד בו יותר מילד אחד. היה לו בעיות עם האויבים, בארמון, מכל הכיוונים. אנשים חתרו נגדו ומרדו נגדו והוא הרגיש כל כך לא טוב. הוא אמר, ריבונו של עולם, תשמור עליי, יש לי זכות אחת, כי אני חסיד. מה זה חסיד? הוא היה אומר, חיתת לפני התפילה. הוא נסע לאוהל של הרבי לג' בתמוז, מה עושה אותו לחסיד? אז הגמרא אומרת, דוד המלך אומר, אני חסיד כי הקדשתי את חיי לציבור, לא לעצמי. הוא אומר, כל החברים שלי, כל המלכים של אומות העולם, מה עושים? חינגאות, נשפים, חוגגים, נהנים מכל רגע במלוכה, דואגים לכבודם. ואני ריבונו של עולם, נותן כל רגע שיש לי לציבור. דופקים אצלי בדלת אנשים, נשים, שואלים שאלות של אנשים ונשים, לתאר אישה לבעלה. בזה אני עסוק, בדמים, בעניינים לא מכובדים, כדי לתאר אישה לבעלה. נתתי את החיים שלי לטובת הציבור, התמסרתי להם לגמרי. אני קורא במובאה מספר 4 בסוף, ברכות דף ד', שמרה נפשי כי חסיד אני. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, לא חסיד אני. כל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות ועסוקים בכבודם, ואני ידיי מלוכלכות בדם, שפיר ושליה, כדי לתאר אישה לבעלה. והרבי כותב בליקוטי שיחות חלק ט"ז עמוד 427. תפקידו של נשיא הוא לדאוג שכל יהודי יעשה את מה שעליו לעשות, ורק אחר כך לחשוב על העניינים האישיים שלו. כמו שלמדנו רש"י, לפני מתן תורה כתוב, וירד משה מנהר, משה רבנו יורד מנהר, לאן הוא צריך ללכת? ללכת הביתה, להתקלח, להחליף בגדים, עוד מעט מתן תורה. ומי מדבר על הכנות רוחניות? הוא צריך ללבוש את הטלית והתפילין, לקחת ספר חסידות, לחשוב כמה דקות על גדולת השם, הולכים לקבל את התורה, הוא צריך לבוא מוכן. מה כתוב בתורה בפועל? וירד משה מן ההר אל העם. הוא הלך ישר אל העם. אומר רש"י, מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו, אלא מן ההר אל העם. כלומר, משה לא עסק אפילו בהכנות הרוחניות שלו למתן תורה, אלא הכין את העם לקבלת התורה. והרבי חוזר על היסוד הזה כל כך הרבה פעמים בליקוטי שיחות, כי ככה הרבי ראה את התפקיד של המנהיג. המנהיג זה אדם שתרם את עצמו לציבור. נתן את חייו להיות משרת ציבור, עובד ציבור, כדי להביא את העם למקום יותר טוב. היסוד הזה יכול להסביר לנו שאלה גדולה. שאלה עצומה. שכל מי שקורא את החומש, תמה בה. משה רבינו עומד בסנה. הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו. הפעם הראשונה בהיסטוריה שאלוקים מתגלה אליו. באופן ישיר, מול העיניים, הוא רואה התגלות שלא מן העולם הזה. והקדוש ברוך הוא מבקש ממנו טובה. הוא אומר לו, משה רבינו, אני צריך ממך עזרה. אני רוצה שתלך למצרים, תגאל את העם. מה משה היה צריך לומר? מה כל אחד מאיתנו היה אומר? מילה אחת. הנה אני. כמו שיוסף אמר לאבא שלו. יוסף ידע שהוא מסתכן, שהאחים שונאים אותו, הם רוצים לקבור אותו. אבל כשאבא שלח אותו לראות את שלום אחיך ואת שלום הצון, מה הוא אומר? הנה אני, אבא רק מה שתבקש. כשהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה, רבם של כל הנביאים, הוא מבקש ממנו ללכת למצרים, מה משה אומר? הוא מתחמק. שבוע שלם הוא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא, ואומר, אני לא מתאים. אני לא יודע לעשות את העבודה. אני ער על שפתיים. אני לא יודע לדבר. אני לא דיפלומט. אני לא מרשים. אני לא יודע לעבוד עם אנשים. יש לי אח, אוהב שלום ורודף שלום. זה האדם, אותו תשלח. הוא אדם שכולם ינערו אחריו. כל בית ישראל יבכה עליו. הוא אדם גדול. פרעה לא יאמין לי. עם ישראל לא יאמינו לי. הם ישאלו אותי שאלות, מה שמו, מה אומר עליהם. אני לא יודע לייצג אותך. משה רבינו אומר לקדוש ברוך הוא בשלוש מילים, אני לא מתאים לשליחות. למה? למה הוא מתווכח? הוא עוד נותן לקדוש ברוך הוא כתובות למי ללכת. לך לאח שלי, לך לדוד שלי, לך לסבתא שלי. מה זה? הקדוש ברוך הוא מצווה אותך ללכת לשליחות, השליחות הראשונה שהוא מבקש ממך. למה אתה מתחמק? אפשר לומר, לפי היסוד הזה שהרבי אומר פה, כי לא קל להיות שליח ציבור. משה רבינו ידע שתם התקופה. נגמרו הימים הטובים. אם הוא הופך להיות שליח ציבור, אם הוא מקבל על עצמו את ההנהגה, הוא לא יהיה יותר משה. הוא יהיה אולי רבינו, אולי הוא יהיה מנהיג העם, אבל משה הוא לא יהיה. הוא לא יוכל לעשות את מה הוא לא יוכל לעשות את מה שהוא אוהב. הוא כבר לא יוכל לשבת עם הצון במדבר, עם הטלית והתפילין עד 2:00, להתבונן במה גדלו מעשיך השם, לחשוב על עולם האצילות. את כל זה הוא לא יוכל לעשות. נגמרו הימים הטובים. עכשיו הוא יצטרך להתמסר לאנשים. ב-12 בלילה ידפקו אצלו לתאר אישה לבעלה. ב-7 בבוקר ידפקו אצלו שכנים שרבו ורוצים שהוא יפשר ביניהם. ב-4 בצהריים יבואו שני בעלי עסקים שצריכים בוררות ממשה רבינו. כל הראש שלו יהיה עסוק ברבינו בהנהגת העם. משה לא רצה את זה. הוא רצה להמשיך בחיים שלו, בדברים האהובים עליו. וזה היה גודל הוויתור. ברגע שהוא הפך להיות מנהיג העם, הוא נהיה אדם חדש. אדם שאין לו אישה, ואין לו ילדים, ואין לו חיים אישיים, ואין לו שאיפות, אפילו להתכונן למתן תורה הוא לא מתכונן. כל עניינו זה וירד משה מן ההר אל העם, להכין את העם לקבלת התורה. בשנות ה-30 של המאה הקודמת, לפני 80 שנה, הרבי והרבנית חיו בצרפת. הרבי התחתן בפולין, אחר כך הוא גר 4 שנים בגרמניה, וב-33, כשהנאצים עלו לשלטון, הרבי ברח מברלין ועבר לפריז. והשנים האלה של הרבי והרבנית בפריז הם שנים אלומות. שנים שאנחנו לא יודעים עליהם כמעט דבר. למה? כי הרבי חי באלמוניות, בבדידות, אף אחד לא ידע ממנו, אף אחד כמעט לא הכיר אותו. הרבי חי כאחד האדם בפינת רחוב בלי שאף אחד בעולם ידע ממנו. ומה שהוא היה עושה, בבוקר הוא למד באוניברסיטה, ובערבים, אחרי הצהריים, הוא היה יושב וכותב. כותב מחברות עם חידושי תורה. אחר כך זה הפך לרשימות, 5 ספרים. יושב וכותב כל היום וכל הלילה. חידושי תורה בכל מקצועות התורה. ולרבי היה את זה מאוד כאב. הרבי הקודם, חמיב של הרבי, כאב לו. הוא ידע איזה תכשיט יש לו, איזה אוצר יש לו שיכול להאיר את העולם. אז למה הרבי חי בבדידות? למה הרבי מתרחק מחברת בני אדם? והוא כותב מכתבים לרבי ומתחנן אליו, שיקח על עצמו רבנות, רבנות בית כנסת, שינהיג אנשים, שיכנס במנחל המאירי ויאמר שיעור בן יעקב, שיהיה חבר בוועד הרבנים בצרפת, שיקח איזו משרה, איזו הנהגה ציבורית. הרבי מלובביץ', הרבי הריאץ ידע מה עתיד האיש הזה לעשות. והרבי לא הסכים. בדיוק כמו משה רבינו בזמנו, הרבי אמר, אני לא מתאים. אני ער על שפתיים. אני לא מתאים לתפקיד הזה, אני לא איש חברתי. אני איש סגור, אני איש מאופק, אני איש פנימי. אני איש שרוצה לשבת עם עצמו. בואו נקרא מכתב. מובא מספר 5, אגרות קודש הרבי הריאץ, חלק תתוו, עמוד ראש יוד. כותב הרבי הריאץ, מכתב כל כך נרגש. ועד הרבנים בצרפת מתעניין מאוד בשאלת הרבנות, ורוצה לדעת אם אפשר לדבר על המועמדות שלך חתני יקירי. אין לי מילים לבטא איזו שמחה גרמה לי ההצעה הזאת, וכמה הייתי מאושר לו הייתם מקבלים אותה. הנני פונה אליכם, ילדים אהובים, לשקול היטב ובעומק את ההצעה. והרבי לא הסכים. 20 שנה אחר כך, הרבי הקודם הסתלק. היו צריכים לבחור יורש. והיה ברור, יש יורש, הוא מוכן מששת ימי בראשית. הרבי, החתן של הרבי הקודם, איזה יורש יותר טבעי ויותר מתאים ממנו? החסידים התחילו לכתוב לרבי מכתבים, מכל העולם, מכתבי התקשרות. אנחנו מקבלים את המנהיגות של הרבי. אנא, תתמנה לרבי, קח על עצמך את הנהגת חב"ד. חודש הרבי לא הסכים. חודשיים הרבי לא הסכים. 3 חודשים, 10, 11 חודשים, הרבי לא מסכים לקבל על עצמו את ההנהגה. פעם הוא הסביר למה. והתשובה היא מדהימה. לא יאומן לחבר אותה לרבי שאנחנו הכרנו. וכך הרבי כותב בחוו אדר תש"י. הגיעני מכתבו מי"ג אדר ונבהלתי בקורי אותו. לדרוש ממני עניינים שלא ניתנו לי ואינם בי לא מהם ולא ממינם. ואין טענתי על כבוד תורתו שאינו מכירני פנים, פנים אל פנים. אבל חקירה ודרישה היה עליו לעשות מקודם. הרבי כותב, איך אתה מבקש ממני דבר כזה? אני לא מתאים לזה. אני לא מתאים לעבוד עם ציבור, אני לא מתאים להעניק ציבור. אני אדם שחי לעצמו. בדיוק כמו משה רבינו. למה? כי אם אתה מבין מהי הנהגה, אתה לא רוצה בה. איך אומרים? הוא שנא את הרבנות. השואלים המפרשים, אם כולם ישנאו את הרבנות, מי יהיה רב? מה התשובה? הוא שנא את הרבנות. מי ששונא את הרבנות, הוא צריך להיות רב. מי שמבין מהי הנהגה, לא יוצא לקחת אותה. ואם הוא לא רוצה לקחת אותה, הוא זה שצריך להיות רב. כי הוא מבין את המשמעות שלה. הרבי שיודע מה זה להתמסר לציבור, נזהר, מתרחק, אומר זה לא בשבילי, אני טיפוס אחר. ואולי סיפור אחד, בשביל להבין באמת עד כמה הרבי היה מרומם. עד כמה האיש הזה, שכל כך נתן לנו את עצמו, מי הוא היה באמת? כמה שהוא הסתיר את עצמו, מי הוא היה באמת? כשהרבי הגיע לברלין, ב-29-30, הוא היה צריך לקבל אשרת שהייה. בברלין לא אהבו יהודים, הנאצים כבר אז התחילו להתחזק, לתפוס את המושכות, הוא היה צריך להשיג אשרת שהייה בברלין, ויזה. הדרך היחידה לקבל ויזה, הייתה עם להשיג כושר לרבנות, תעודת צמיחה לרבנות. אם אתה מקבל תעודת צמיחה לרבנות, אתה יכול לעבוד בברלין, לעבוד בגרמניה, ואתה יכול לגור פה. באותה תקופה היה בברלין רב חשוב, הרב יחיאל יעקב ויינברג, הרב שהיה רב יהדות גרמניה הפתוחה, שהיה לו קשר עם הציבור הרחב, מהדור של הרש"ר הירש והילדסהיימר, רב שהיה מאוד מאוד מחובר לציבור, מאוד מאוד משפיע על הציבור הרחב. והוא היה ראש בית המדרש לרבנים בברלין. הוא, על פי החוק, המדינה הכירה בתעודות שהוא נתן. הרבי נכנס אליו לבית הכנסת, לחץ לו את היד, שלום הרב ויינברג, אני החתן של הרבי מלובביץ', רבי הקודם. ואני הייתי רוצה לקבל ממך תעודת צמיחה לרבנות. הרב ויינברג אמר, בבקשה, אתה החתן של הרבי מלובביץ', אני מיד אקבל אותך ללימודים. שב, תלמד כמו כולם, 3, 4, 5 שנים, תקבל תעודת צמיחה לרבנות. אבל הרבי לא היה זמן. את הדברים האלה שכולם לומדים, הוא כבר בטח למד בגיל 13. אז הרבי אמר לו, תן לי, אני מוכן להיבחן עכשיו. הרב ויינברג אמר, יש סדרים, ייקחו אותי לבגץ. מה זאת אומרת? לקצר הליכים. תשב כמו כולם, תלמד, תיבחן. הרבי חשב רגע ואמר לו, כבוד הרב, יש לי בשבילך הצעה. מהצד עמד ארון ספרים גדול. הרבי אמר לו, תוציא מהארון כל ספר שאתה רוצה. ועוד 24 שעות אני בא ונבחן עליו. תן לי 24 שעות. הרב ויינברג נדם, הצעה כזאת הוא לא שמע אף פעם. על השולחן היה מונח השוט שהוא בעצמו כתב. שרידי אש. זה שוט עם שאלות שעסקו באותה תקופה. שאלות שמתעוררות. בכל דור יש את השאלות שמתעוררות אצלו. בהתאמה בין ההלכה לחיים. הוא עסק בעניינים של ניתוחי מתים. כל מיני נושאים שהתעוררו כתוצאה מהמודרנה באירופה. הוא היה צריך לפתור אותם, להתאים את ההלכה. אז הוא נותן לרבי את השוט שלו, שרידי אש. אגב, היום זה כבר 2 כרכים, אני לא יודע כמה היה אז. הוא נותן לרבי את הספר הזה. ואמר לו, בבקשה, לך תלמד, יש לך 24 שעות. הרבי חזר אחרי 24 שעות. נבחן את הספר, ואחר כך ברשימות של הרבי, יש גם הערות שהוא כתב לרב ויינברג על הספר הזה. הוא הספיק ב-24 שעות גם ללמוד את הספר, וגם למצוא איפה שהרב ויינברג לא דייק, איפה שאפשר לתקן אותו. אז מובן שזה היה אדם מורמר. אדם שלא שייך להתעסק עם מדיוטות כמונו, ולכן התחושה שלו הייתה, אינם בי, לא מהם ולא ממינם. אני לא בתחום הזה של להתעסק עם ציבור. אבל ברגע שהרבי התמנה לרבי, ברגע שהשגחה העליונה רצתה, והוא קיבל את הנשיאות, לא היה אדם מסור ממנו. לא היה אדם שנתן את עצמו לציבור כמו הרבי. לא היו לו שום חיים אישיים. שום חיים פרטיים. הוא עבד 24 שעות ביממה עד גיל 90, גיל 92, הוא עבד לגמרי בשביל הציבור. אני רוצה לספר שני דברים. אנקדוטה אחת שאני זוכר אותה באופן אישי. ועוד סיפור שקראתי, סיפור מדהים. הדבר הראשון, זה היה בחג הסוכות, תשנ"ב. חג הסוכות בעצם האחרון לפני שהרבי חלה. הסדר אצל הרבי בחג הסוכות היה שהרבי המברך בבוקר על הלולב והאתרוג, אחר כך היה נכנס הגבאי, לוקח את הלולב והאתרוג, מוציא אותם החוצה אל הסוכה, הסוכה הגדולה הציבורית, ושם היו עומדים אנשים ולוקחים את הלולב והאתרוג של הרבי ומברכים עליו. כל יהודי בבוקר של חג הסוכות מברך על הלולב והאתרוג. החסידים שם זכו לברך על הלולב שהרבי בעצמו בירך עליו, שהוא נגע בו בידיים. וכך היה מסתרך תור ארוך, שהיה נמשך 4, 5, 6 שעות, אנשים שמברכים על הלולב והאתרוג של הרבי. באותו חג, באותה פעם, הגבאי נכנס כרגיל לקחת את האתרוג והלולב. אבל הרבי הולך בעקבותיו. הוא הולך לסוכה והרבי בעקבותיו. הוא מגיע עד לפינה ששם היו מברכים על הלולב והאתרוג. מתחיל לתת לאנשים לברך, והרבי עומד ומסתכל. הרבי עמד והתבונן בכל אדם שעבר שם. רבע שעה, חצי שעה, שעה, שעתיים, שלוש שעות, שבע שעות. עד רבע לשלוש בצהריים, הרבי עמד והסתכל על כל אדם שבירך על הלולב והאתרוג. הרבי היה אז כבר כמעט בן 90, ב-89 וחצי. עמד והסתכל ובירך והתפלל בשביל כל אדם שעבר. זה הרבי. המסירות לציבור, הנתינה של, איך אמר משה רבינו, אם תיסח חטאתה מוטב. אני אחד איתם אחד. וסיפור אחד שקראתי, סיפור באמת מדהים, גם בקנה מידה של הסיפורים שאנחנו מכירים על הרבי. זה באמת משהו לא רגיל. בקראונייץ ישנו יהודי שנקרא שמואל אנגזם. יהודי, בעל משפחה בשכונת קראונייץ, בשכונה של הרבי. ליהודי הזה נולד ילד, ברוך השם, ובגיל שנתיים, הילד הזה, התינוק הזה, מתלונן. כל פעם שמרימים אותו, הוא צועק, רואים שמשהו כואב לו, שהוא מתייסר. הוא לקח אותו לדוקטור פלדמן, הרופא בשכונה. דוקטור פלדמן בדק אותו, אמר, לילד יש שבר, כאילו, הוא צריך לעבור ניתוח בקע. לא נורא, אבל לתינוק בן שנתיים זה לא נעים. נו, איפה נעשה את הניתוח? אז הוא בירר אצל כמה רופאים, כל רופא אמר משהו אחר. התיישב האבא וכתב מכתב לרבי, א' הוא ביקש ברכה, שהניתוח יעבור בשלום, תינוק בן שנתיים. והדבר השני הוא כותב שהוא מתלבט איפה לעשות את הניתוח. מחרת מתקשר אליו המזכיר של הרבי, הרב קליין, אומר לו, תתקשר לדוקטור פלדמן, יש לו מה לספר לך. הוא לקח את הרכבת, טס לברונקס, איפה שהיה הקליניקה של דוקטור פלדמן. אומר לו דוקטור פלדמן, תקשיב, תשב על הכיסא, תקשיב. הייתי היום אצל הרבי בביקור פרטי, בעניין אישי. פתאום הרבי מתחיל בעצמו ואומר, דוקטור פלדמן, אתה מוכן לעשות לי טובה? אני צריך טובה ממך. יש פה תינוק בשם לאנגזם שצריך לעבור ניתוח. אני חושב שהמקום הטוב ביותר לעשות את הניתוח הוא בבית החולים על שם שולדייס בטורונטו. כי הרופא הזה, הוא המציא את הניתוח בקע, הוא המציא את הטיפול הזה. אז אצלו הכי טוב לעשות את הטיפול. אבל מה הרב אומר, אני מתלבט. כי בדרך כלל הם עושים את הניתוח הזה בהרדמה מקומית, וזה טוב. אבל במקרה הזה של תינוק בן שנתיים, אני לא יודע אם הם מוכנים לעשות ניתוח בהרדמה מקומית. אולי הם ירצו הרדמה כללית, שהילד לא יזוז. אז זה מאוד חשוב לי, הרב חוזר, חשוב לי שתעשה לי טובה, ותתקשר לבית החולים על שם שולדייס בטורונטו, ותשאל איך הם עושים ניתוח בקע לילד בן שנתיים. עם הרדמה כללית או בלי הרדמה כללית. ואז הרב מוסיף עוד משפט. כשאתה מתקשר לבית החולים, תבדוק אם הם יכולים לעשות את הניתוח בי"ב בסיוון. הרבי גם קובע לו תור. למה? מה כל כך חשוב י"ב בסיוון? יום אחרון של ימי התשלומים? לא. הרבי אומר כי בי"א סיוון יש חתונה לגיס של אנגזם בטורונטו. אז יהיה טוב אם הם יעשו את הניתוח למחרת, הם לא יצטרכו להוציא פעמיים את הכסף. אז הרבי הזה, שבצרפת לא קיבל על עצמו רב בית כנסת, שלא היה מוכן לקחת על עצמו את הנשיאות כי הוא מעיד על עצמו, עניינים שלו ניתנו לי ואינם בי. הרבי אומר, זה לא האופי שלי. אבל כשהוא התמנה להיות נשיא ישראל, רואה ישראל, הוא משנה את עצמו לגמרי, ועומד וקובע תור לילד, לתינוק שצריך לעבור ניתוח. זה מנהיגות. זה מה שמשה רבינו מלמד אותנו בפרשת השבוע. מנהיג הוא אדם שעובד אצל הציבור. הוא הופך להיות משרת ציבור לגמרי, אין לו מציאות, אין לו עניינים אישיים, וירד משה מן ההר אל העם. ואולי זה גם יכול להסביר, אולי, את השאלה שבה פתחנו. למה אנשים דבקו כל כך ברבי? כי כשאתה נותן את עצמך, גם אנשים מחזירים לך באותו מטבע. כשאדם עמד מול הרבי, הוא ראה מולו אדם שמסור אליו עד הסוף. אדם שאוהב אותו יותר ממה שהוא אוהב את עצמו. שדואג לו, שקובע בשבילו תור לניתוח. שדואג לו עד אין קץ. וכשאתה עומד מול אדם כזה, אתה גם נותן את עצמך חזרה. אתה מרגיש שהטובה האמיתית שלך היא להתמסר אליו ולהתאחד איתו לגמרי. אם לא היינו חסידים של הרבי, חס וחלילה, יכולנו לסיים כאן את השיעור. התרגשנו, למדנו, חשבנו על הרבי, הכל בסדר. אבל אצל הרבי זה לא עבד כך. אצל הרבי היו שלוש מילים שהם המבחן. המעשה הוא העיקר. כל דבר חייב לרדת במעשה בפועל. אחרת זה לא רציני, אחרת זה סתם תיאוריה. אז זה לא נוגע לחיים, זה לא מעניין. אנחנו חייבים לקחת את הרעיונות הגבוהים ולהוריד אותם לחיים. איך אפשר לקחת רעיון כזה לחיים? מנהיג, דואג לציבור, אנחנו לא מנהיגים, אנחנו אנשים פשוטים, הלוואי נדאג לעצמנו. מה אפשר ללמוד מהרעיון הזה? אז הרבי בעצמו עשה את ההשוואה. הרבי כתב פעם בליקוטי שיחות, יש שיחה שמסתיימת עם רעיון כל כך מרגש. הרבי אמר, האמת היא שכל אחד הוא נשיא. כל אחד הוא מנהיג. לכל אחד יש ילדים. לכל אחד יש אנשים שמסתכלים עליו. אתה אבא, את אימא, יש ילדים בבית שמסתכלים עלייך. שאת המנהיגה שלהם, שאתה המנהיג שלהם, אתה הבעל הבית עליהם. בא משה רבינו ומלמד אותנו, תוותר קצת בשבילם. תבוא הביתה קצת יותר מוקדם, 10 דקות יותר מוקדם, 20 דקות יותר מוקדם, תסגור את הטלפון, תהיה קשוב לילדים. תקשיב, תתעניין מה היה בבית הספר, תספר להם. זה מה שמשה רבינו מלמד אותנו. וירד משה מן ההר אל העם. המבחן הוא בכמה אתה מוכן לוותר ולתת את עצמך לאנשים אחרים. ובסופו של דבר זה גם כדאי כמו שראינו. אנשים דבקים בך אם אתה נותן להם. אם אתה מתמסר אליהם, אם אתה תורם להם, אז אנשים גם חזרה מחזירים לך באותה מטבע ומרגישים שאתה באמת דבר אחד איתם. בואו נקרא את זה מבפנים, מליקוטי שיחות חלק ת' ז' עמוד 4-3-2. אצל כל אדם יש את עניין הנשיאות, מה שכל אחד הוא נשיא בסביבתו. וכאן מגיעה ההוראה, שכדי שעבודת השם שלו תהיה כדבאי, עליה להיות מעורבת בביטול. ומה זה ביטול? בהתמסרות לזולת. אנחנו מקווים ומצפים ומתפללים שכל הלימוד שאנחנו לומדים, כל ההתקשרות שלנו לרבי, תביא בסופו של דבר לקיום של המשימה שהייתה הכי חשובה אצל הרבי. הגילוי הזה, הייעוד הזה של ימות המשיח, שכבר נזכה להתראות עם הרבי שוב, בעיני בשר במהרה בימינו.
יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד, יהדות TV.